ערב טוב, אנחנו מתקדמים, בעזר השם, אנחנו באורות התורה, פרק ח', עוד פעם, נסיים היום בעזרת השם בפרק ח', ארוך, נראה גם מורכב, עוד פעם קצת מורכב, בואו נראה להצליח לפצח את הדברים שהרב אומר. האות מחולקת לשני חלקים, חלק הראשון מדבר על המדע הכללי, לימודי חול באופן כללי, והחלק השני מדבר על המדע התורני. בסוף החלק השני הוא שוב חוזר למדע הכללי ועושה איזשהו הקשר ביניהם, לימוד מהם. אז החלק הראשון הוא מדבר על המדע הכללי והוא מחלק אותו לשלוש סוגים. סוג אחד זה דברים חשובים מאוד מצד עצמם, סוג שני זה דברים שהם חשובים מצד התוצאה שלהם, סוג שלישי זה דברים שהם חשובים מצד שחשוב לדעת, חשוב ללמוד. זה החלק הראשון, נראה אותו וננסה ככה משפטים ארוכים קצת. בלימוד ישנם שני מינים, פרק ח' עוד בר. בלימוד ישנם שני מינים. יש דבר שהלימוד שלו יש לו ערך גדול מפני שהנושא שלו הוא חשוב מאוד, כמו העיון באלוקות ובנפש ושכל וכדומה מעניינים נשגבים. אז זה החלק הראשון במין הראשון. הראשון יש לו ערך גדול בלימוד שלו, כי הנושא הוא חשוב מאוד. מה יכול להיות נושא חשוב מאוד? עיון באלוקות, עיון בנפש, עיון בשכל. זאת אומרת, אדם לומד דברים שקשורים בנפש האדם, דברים מאוד חשובים, פסיכולוגיה, עיון באלוקות. מה זה עיון באלוקות? שהוא לא בדיוק תורה, לא, זה יכול להיות פילוסופיה על הנהגת העולם, זה יכול להיות איזושהי חקירה בין ישראל לעמים. כן, זה לימוד כללי. עיון בנפש האדם? איך עיון באלוקות? יש פה שלוש אפשרויות שהנושא שלו חשוב מאוד, כמו אחד, עיון באלוקות, שתיים בנפש, שלוש בשכל. שלוש אפשרויות הן דברים שהנושא מאוד 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 חשוב. אדם יושב ולומד משהו שהלימוד עצמו הוא בעל ערך עליון. הוא לא צריך לחשוב על תוצאה, לא צריך לחשוב על לאן זה הולך. עצם הלימוד הוא חשוב. לומד על נפש האדם, לומד על השכל, לומד על החוכמה, דברים שעצם הם עצמם חשובים מאוד. זה סוג אחד במין הראשון. לימוד על עיון באלוקות אפשר להגדיר, למשל, איך הקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו. אפשר לדון על, אפשר לדון על ההבדל בין האלוקות, בין אלוקי ישראל לבין אלוקי העמים. אפשר לעשות הרבה דיונים מדעיים גם על, ודאי סביב האלוקות. אלא אם כן, הרב פה מדבר גם על לימוד תורה, ואז העיון באלוקות זה בעצם, זה קצת קשה להגיד, כי אז העיון באלוקות זה הדבר הכי גבוה בעולם. אם זה תורה, אז נראה שבהמשך הוא כותב על לימוד תורה. בהמשך, בסוף הוא כותב, וכן בחלקי הלימוד של תורה, זה בערך באמצע האות, וכן בחלקי הלימוד של תורה יש דברים שתלמודם הוא עיקר גדול מצד עצמו. אז זה מקביל לצד הראשון של של החלק הראשון, שממילא זה לא, כנראה לא לימוד תורה, כנראה זה משהו ארצי. אז זה דברים שהלימוד שלהם יש להם ערך גדול בגלל שהנושא הוא גדול. ויש מין לימוד שזה השני במין הראשון, ויש מין לימוד שהנושא אין לו ערך נכבד מצד עצמו, ומכל מקום הוא חשוב מפני שהוא מועיל מצד המעשה והתכלית היוצאת ממנו. אז זה הדבר השני, שזה לא חשוב מצד עצמו, אבל יש לזה ערך מצד התועלת שיוצאת ממנו. בוא נאמר, מי שהביא לי דוגמה, לימוד מקצוע. כן, מה זה כל כך עקרוני, איך להדביק ואיך לחתוך ואיך לסדר ואיך המכונה עובדת, אבל זה חשוב מצד זה שאתה רוצה להוציא תוצר, אתה רוצה ללמוד מקצוע, אתה חייב ללמוד את כל הדברים שמסביב. אז זה החלק השני שהוא לא נכבד מצד עצמו. זאת, אני למד אותך איך פועל דבק המגע. באמת איזה ערכים עליונים יש באיך פועל דבק המגע. אבל אתה רוצה להיות נגר, אתה חייב לדעת איך פועל דבק מגע. אחרת אתה לא יכול להיות נגר. וכן הלאה וכן הלאה, כל דבר שהלימוד מצד עצמו הוא פחות משמעותי, מצד התוצאה שלו הוא מאוד חשוב. וזה הסוג השני. ועוד יש צד שלישי. ממש ראוי להביא כל מה שאפשר מהנמצאים בין העצמים ובין המקרים במערכה של הידיעה. יש עניין לדעת. מה לדעת? הכל. תדע את הסיבוב של השמש, כמה המרחק בין השמש לכדור הארץ, את הסיבוב של הירח, את ממה מורכב החול, גאות ושפל, שזה קשור לירח, כוח המשיכה. תדע, תחקור את הנמלה, את הזבוב, את הפיל, תחקור את האבנים, את האפר. יש עניין לחקור, לדעת. כל מה שקיים בבריאה, יש בזה חוכמה. ויש עניין להיות חכם. זאת אומרת, יש צד שלישי, שראוי שכל מה שנמצא, להביא כל מה שאפשר מה נמצאים בין מעצמים. העצמים זה עצם, משהו חומרי, ובין מהמקרים. המקרים זה כל האירועים, מה שקורה בעולם, זה סיבוב המקרים, סיבוב הדברים, רעידות אדמה, מקרים, דברים שקורים. יש עניין לדעת אותם, להביא אותם במערכה של הידיעה, לדעת אותם. והרי אנו מרחיבים שכלנו במה שמוסיפים על כל פנים, ידיעה וציור שכלי. אנחנו מוסיפים ידיעה וציור שכלי, אנחנו מרחיבים את השכל. או, שאלה טובה. בעצם, יש לנו הרי כמה פעמים, למדנו על הנושא הזה של הרמב״ם, שאומר שמי שאין לו בחוכמות העולם ידיעה, חסר לו שבע ידות בחוכמת התורה. ידות. זאת אומרת, יש, נגיד את זה ככה, הבסיס שלנו אומר שיש עניין לדעת את העולם, להכיר אותו, לחקור אותו, ונראה כמה פנים וכמה סיבות למה. תכף אני אפתח אתכם ונראה סיבה גבוהה. אבל בואו נראה רגע. אדם, הרב צבי יהודה למד באוניברסיטה ולאו דווקא מקצוע תורני, הוא למד בסורבון, אני חושב, בצרפת. סורבון, זה נחשב עד לפני כמה שנים, זה היה האוניברסיטה הכי טובה בעולם. מי שלמד בסורבון, מי שהיה לו תואר מהסורבון, היה נחשב מגדולי עולם. שם היה מרוכז, כביכול שם הייתה מרוכזת חוכמת העולם. והוא למד שם. והרבה גדולי עולם למדו גם, גם בחבד, אני חושב שיש עניין כזה שהרבי למדו, הרבי, האדמו"רים למדו באוניברסיטה. יש עניין לדעת. יש כוח בידע. ידע זה כוח. תדע, תדע דברים. תרחיב גם להרחיב את השכל, כמו שהוא אומר פה, שזה מרחיב, שיש מרחיבים שכלנו, וגם יש ראוי להביא כל מה שאפשר במערכה של הידיעה. האדם רוצה לדעת. אם נחקור קצת בזה, אז תראו תופעה מאוד מעניינת, תופעה מדהימה. כל דבר שיש לו ערך, אז גם יש בו יצר הרע. אני אסביר. מחלקל חיים בחסד. מה זה מחלקל חיים בחסד? אנחנו אומרים בתפילה. אז כולנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מחלקל את העולם ברוב חסדה. ברחמיו וברוב חסדה. נכון? יש פה וורט או פשט, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל רעיון נוסף. מחלקל חיים בחסד. בוא נראה רגע. באדם צריך לאכול, צריך לשתות, צריך מיטה לישון, צריך בית לגור בו, צריך בגדים ללבוש. למה? בשביל מה? למה אי אפשר שיהיה עולם שלא צריך כלום? אבל בסדר, מסתדרים, לא צריך שום דבר, לא צריך בגדים, לא צריך בית, לא צריך, כמו בגן עדן, בגן עדן מקדם. אפשר לחיות, אוכלים מפירות עץ הגן, לא צריך כלום. מה רע בזה? למה צריך את כל ההתעסקויות האלה אלא תחשבו שאם באדם לא צריך כלום, אין לו סיבה לעשות משהו. ואם אין לו סיבה לעשות משהו, לא יהיה חסד. לא יהיה חסד בין אחד לשני. אף אחד לא יעשה חסד עם השני. גם לא יצטרכו חסד, וגם לא יעשו חסד. כי אף אחד לא צריך שום דבר, אז למה שהשני יעזור לו? ברור? אז לכן מחלקל חיים, זה שאנשים צריכים להתפרנס, זה בחסד. על ידי החסד. שהחסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, או שכל אחד עושה חסד עם השני, וזה שהוא צריך להתפרנס, אז הוא עוזר לשני. למה עכשיו, אם אני רוצה רכב, מכונית, והמכונית, מישהו צריך לייצר אותה. למה שבן אדם ייצר לי מכונית, אם הוא יש לו הכל? טוב, אז ירדתי ברמה. אם הוא יש לו הכל ואני צריך משהו, אז כבר צריך משהו בעולם. אז כבר יש צורך מסוים. אז זה החסד בין האנשים, שכל אחד צריך משהו, ומשלמים אחד את השני.
אם לי היה הכל ולך חסר משהו, ואני מביא לך, זה חסד. אם השנינו
הפרגמטיקה הזאת, המעשיות הזאת יוצרת את המציאות של חסד שבן אדם עושה בשביל השני. אז יכול להיות שהוא עושה בשביל השני בשביל כסף, אבל הוא גם יעשה עוד צד בשביל חסד, או שהוא יעשה באיזשהו שלב בשביל חסד, כי לא, כי כרגע הוא יכול. כל בן אדם שעובד בדרך כלל, רוב האנשים שעובדים, נאמר ככה, הם את אותה עבודה יעשו כמה פעמים בלי שכר, בלי כוונת רווח. אינסטלטור, אז הוא, הוא עובד באינסטלציה, הוא לא יעשה לאחותו עבודת אינסטלציה בחסד, או למישהו שנזקק לאיזה זקן בשכונה, או, או, או אני יודע, מישהו שהוא נזקק, אנשים שאין להם, הוא יעשה מן הסתם. ואם הוא עושה בשביל מישהו עבודה והוא רואה שאין לו, הוא רואה שבית עני, אז הוא יכול להגיד לו, יודע מה, עזוב, אל תשלם לי. נכון? זאת אומרת, כן יוצר הקשר בין בני אדם, כן יוצר חסד. יוצר, זה שאנשים מזדקקים זה לזה, זה יוצר את החסד בעולם. עכשיו, למה דיברנו על זה? אז בואו נשים לב. זאת אומרת, האדם הוא צריך לעשות חסד, שזה ערך עליון. ולצורך זה, בכיוון אחד, כן? נברא כל הצורך בלהתפרנס, כל הצורך שצריכים אחד את השני. יש לנו דוגמה לזה, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה זה לא טוב להיות האדם לבדו? למה לא טוב לו להיות לבדו? שיהיה לבדו, מה לא טוב בזה? הטוב, מה זה טוב? הטוב הוא מיטיב, דרכו של הטוב להיטיב. מה זה? הוא באדם טוב, מה זה אומר? שהוא חזק? לא. שהוא עשיר? לא. מה זה אומר שהוא באדם טוב? שהוא עושה טובות, נכון? שהוא מיטיב. הוא באדם טוב, הוא יושב בצרפת, ויש לו שם, במדבר שם, באיזה מקום, לא יודע אם יש בצרפת, במדבר סערה, הוא יושב במדבר סערה, הוא בנה לו שם ארמון, אף אחד לא מגיע לשם, בכלל הוא באדם טוב. לא הגיוני, נכון? מה הגיוני? מה טוב בו? מה טוב? שהוא לא מזיק לאף אחד? מה טוב? הוא לא רע, אבל מה טוב? באדם טוב, הוא עוזר לאנשים, הוא עושה טובות. ודאי? טוב זה ביחס להטבה. לעשות טוב, מיטיב לעולם, מיטיב לבריאות, מיטיב ל... מיטיב. הטוב הוא מיטיב. דרכו של הטוב להיטיב. לא טוב להיות האדם לבדו. למה לא טוב להיות האדם לבדו? כן, אין לו למי להיטיב. אם הוא לבד, למי הוא מיטיב?
האדם הטוב יכול להיות שאותו אדם שעוזר מהאנשים, אותו אדם שגר במקום נידח, שאין בו אף אדם, שניהם טובים מאותה מידה. אצלו זה בא לידי ביטוי.
זה לא בא לידי ביטוי, אז מה הוא טוב?
טוב לב.
טוב לב, אבל למי? למה?
איזה טובה שיקבע כבר אדם? לב טוב, יש לו לב טוב.
על מה זה אומר שיש לו לב טוב? מה? שהוא יצא ומנשיק את השמש? על מה?
לא, לא כול יש נפקא
מינה. איך אתה יודע? במה זה בא לידי ביטוי? זה לא בא לידי ביטוי. אז אתה אומר הפוטנציאל, הוא אדם טוב בפוטנציאל, בכוח.
טוב, הוא טוב כבר עכשיו.
אבל איך אתה יודע? מה מבטא שהוא טוב? אתה לא יודע. הוא לא עשה שום דבר טוב.
הוא יודע שהוא טוב.
הוא לא עשה שום דבר טוב, זה לא בא, זה יצא לידי ביטוי, זה לא בא לכוח, זה לא בא לפועל, זה נשאר בכוח. יכול להיות שיש לו פוטנציאל, אבל זה לא התגשם. אדם טוב זה אדם שעשה טובות. איך אתם רואים עליו, הוא באדם, תחשוב רגע, רואים על מוי שהוא באדם טוב, מה זה מצטייר לך? בדיוק, אתה צריך ביטוי.
אם אני ארצה עם כל הדבר, אז אני אביא לו אנשים. אבל הדבר עצמו יכול להיות...
אומרים לך על שהוא באדם חכם. מה זה אומר שהוא באדם חכם? שהוא יכול להיות חכם? או שהוא עוסק בחוכמה?
שיש לו את החוכמה, אפילו אם הוא לא עוסק.
שיש לו את החוכמה?
אם תביא לו, אז הוא יצליח. אבל די אם הוא לא עוסק,
יש בו חוכמה כי הוא אימל את המוח שלו, כי המוח שלו התעמל בחוכמה, לכן הוא חכם. הוא התעמל בטוב, הוא עסק בטוב, אז הוא טוב.
השם חלל אותו, כמו שלמה.
בסדר, אבל המוח שלו מלא חוכמה. הוא טוב, אז הוא צריך לעשות משהו טוב, שהוא יהיה מלא טוב, שיהיה איזה הטבה שם. טוב, לא. טוב, אני מה. בוא נלך הלאה. בכל מקרה, לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אם הוא לבד, אין לו למי להיטיב. אני אקח את האישה, אני אשים אותה מולו, כנגדו, ואז הם יצטרכו לעזור אחד לשני, ואז הם יהיו טובים. ואז יהיה טוב. יהיה למי להיטיב. יש אדם בחווה, יכולים לעזור אחד לשני. זה טוב. אז אני חוזר לסיבה שהתחלנו את כל המהלך הזה. כלומר, הרצון הוא להיטיב, לעשות חסד. לצורך כך, הפריד הקדוש ברוך הוא בן אדם לאישה ויצר תלות. לצורך כך שאנשים יעשו חסד, כל אדם נהיה לו את צורך מסוים, חוסר מסוים, בשביל שהשני ימלא אותו. עכשיו, פה, חורה זה נפלא, עולם אידיאלי, כל אחד צריך, השני עוזר לו, הכל נחמד. אז מה נכנס פה השטן? מה מחפש פה השטן? אלא כל פעולה שהיא פעולה חיובית צריך להיות מולה פעולה שלילית. זאת אומרת, אותה פעולה של לעשות חסד עם השני, אז אחד יעשה את זה בשביל לעשות חסד, אחד יעשה את זה בשביל להתפרנס, והשלישי ישתמש בזה לעשות כסף על חשבון השני ולעשוק אותו. אנשים צריכים פרנסה, נכון? אז הם צריכים לעבוד ולקבל משכורת. אז אחד יעסיק אותם במפעל וייתן להם בונוסים ויתשפר אותם וייתן להם טיולים וידאג למשפחה שלהם ויתעניין בהם ויעשה להם וייתן להם סביבה טובה לעבוד וכו'. ויעשה אותם מאושרים וגם הוא ירוויח כי הם עובדים והוא מקבל רווחים. השני יעסיק אותם במפעל, אבל המפעל בכלל בסין, ויש הרבה סינים, והוא ייתן להם לעבוד עם חומצות בלי כפפות, ולנשום חומצה בלי כפפות, וזה שהם מתים, אז מה? אז יהיו פועלים אחרים. אז הוא בעצם ינצל אותם ויהפוך אותם לנכים. יפגע בהם. אותו דבר. אותו תהליך יכול להיות בצורה נכונה ויכול להיות בצורה שלילית, חיובי ושלילי. זה לעומת זה ברא אלוקים. בסדר? עכשיו בואו ניקח את התהליך הזה של צבירת החוכמה. צבירת החוכמה, אנחנו רואים שזה תהליך שמתייחסים אליו בתוך תהליך חיובי, נכון? אומר הרב, יש עניין שכל דבר שאפשר לדעת אותו, נדע אותו. הדבר הזה, אפשר להפוך אותו, ממילא, אם זה תהליך חיובי, אז חייב להיות פה גם איזשהו דבר שלילי. איזה מנוע שלילי יכול להיות פה? המנוע השלילי זה דור המבול, זה דור הפלגה. דור הפלגה, נעשה מגדל וראשו בשמיים. עכשיו האדם אומר, אני רוצה לא להזדקק לאלוקות. לא רוצה חסדי שמיים. אני לא רוצה שהגשם ישפיע עליי, שהשמש תשפיע עליי, אני רוצה לבנות עולם שאני יכול לעשות הכל בעצמי. זה היצר הרע של המדע. כן? אנחנו נספר שהעולם קדמון, ותמיד היה, והיה מפץ, והיה זה, והיה זה, ואנחנו נלמד איך לשלוט, ואיך לעשות חייליות, ולבנות במאדים עולם, והעיקר רק אל דבר איתי, אני הכל, אל דבר איתי אלוקים, אני אשולט בהכל. ואז יום אחד בא איזה רעידת אדמה, או איזה הר געש שמתפרץ, ואז אנשים מגלים כמה הם קטנים. יגע בערים וישנו. אז אנשים מגלים מה באמת הם יכולים. שהם בעצם לא יכולים כלום. כן, איזה מונסון קטן, איזה טייפון, הוריקן. כן, ופתאום הכל, כל האדמה, איך אומר הפסוק על מלך צור, אדמה לאלוה, אני גם עליו, גם על מלך תיוחץ, שהוא אמר שהוא ידמה לאלוקה, הוא יעלה במותיו, אני מלך העולם. דרך מצרים גם כן, ואז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, בוא נראה, בוא נראה מה אתה באמת יכול לעשות. אז זה העניין הזה, שאנשים רוצים לאסוף מדע, לאסוף ידע, זה תכונה אנושית. למה זה תכונה אנושית? אנחנו רואים שיש בזה ערך. מה הערך בזה? לדעת את העולם. תכף יש בזה גם ערך עליון. איך אני יודע שיש בזה ערך? אמרנו, זה לעומת זה ברא אלוקים. אני יכול לדעת גם מהשלילה. מזה שיש במדע הזה כוח שלילה, אז יש שם משהו, כן. אחרת אולי אני נתפס שם. אין, כוח שלילי לא נתפס בדברים חסרי משמע. רק בדברים שזה לעומת זה ברא אלוקים. וככה גם הקדוש ברוך הוא מקדם את העולם. שחכמים תפסו את עץ הרע של עריות וסגרו אותו, הכביאו אותו, ואחרי כמה ימים ביקשו ביצה ולא מצאו. לא היה ביצה, כי לא היה קשר בין איש לאיש, בין תרנגול לתרנגול, לא היה קשר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא דברים שצריך לעשות אותם, וכדי שיעשו אותם הוא נתן להם שני ממדים. אחד יעשה אותם בגלל שהוא צדיק, אחד יעשה אותם בגלל שהוא רשע. אבל הם יהיו, אבל הם יקרו. אז אחד יוליד ילדים בגלל שהוא צדיק, אחד יוליד ילדים בגלל שהוא רשע, אבל יהיו ילדים בעולם. ואותו דבר עם הידע, אחד ילמד בגלל שהוא רוצה להוסיף ידע, כי זה חשוב, יש לזה ערך, ואחד ילמד כי הוא רוצה לשלוט בעולם, אבל ככה יהיה ידע בעולם. ואז יום אחד הוא יגלה שהוא לא יכול לשלוט בעולם, אבל הידע כבר קיים. בואו נראה, אולי נסיים קודם את את הצד השני, ואחר כך נראה איזה ערך עליון יש בידע. אז ראינו שלושה סוגים בתוך שני מינים של לימודים כלליים. השניים הראשונים יש להם ערך או מצד הלימוד עצמו או מצד התוצאה שלהם. השלישי אין לו ערך לא מצד הלימוד ולא מצד התוצאה, יש לו ערך רק מצד הערך הידיעה בעצמה, לדעת את העולם ולחזק את הידע של האדם. זה החלק הראשון. והרב שגם אומר, אמנם אין להחליף העניינים זה בזה, זאת אומרת יש בכל עניין יש את העניין שלו לא להחליף אותם, וכן בחלקי הלימוד של התורה, כך גם בתורה. תכף נראה שזה לא בדיוק אחד על אחד, יש קצת שינוי. אז יש שלושה חלקים. יש דברים שתלמודם הוא עיקר גדול מצד עצמו. תלמודם הוא עיקר גדול מצד עצמו, אדם לומד, אם ניקח את העיון באלוקות בחלק התורני שלו, התורתי שלו, אם ניקח את הלימוד בפנימיות, בלימוד בחושן משפט, ביורי דעה, ערך גדול מצד עצמו. לימוד מאוד חשוב, חשוב ללמוד. ויש דברים שהחקירה בהם היא חשובה עוד יותר מערך המעשה, מפני עצם עבודת העיון בהם. ופה התהפכו היוצרות, התהפך העניין. קודם אמרנו, הראשון, יש דברים שהעיון בהם מאוד חשוב בגלל שהם דברים חשובים, ויש דברים שהעיון בהם הוא חשוב בגלל שיש להם תוצאות מעשיות. פה הוא הפך. פה הוא אמר, יש דברים שתלמודם הוא עיקר גדול מצד עצמו, ויש דברים שהחקירה בהם היא חשובה עוד יותר מערך המעשה. מפני עצם עבודת העיון בהם. זה מהפכה. ולמה? בגלל שבתורה, והרי כל דבר של תורה, אפילו דקדוק קל והנהגה ישרה, יש לו ערך חשוב. יש לו ערך חשוב. זאת אומרת, אם העניינים המעשיים, אז יש דברים שהלימוד בהם הוא פחות חשוב מהמעשה, מהתוצאה המעשית. בתורה יש דברים שהתוצאה המעשית שלהם פחות חשובה מערך הלימוד עצמו. והפוך. בוא ניקח. יש חקירה מעשית על הלכות מסוימות. בוא נקרא בהלכות תפילין, הלכות בתפילין, בציצית, בשבת, על חקירות מעשיות. האם תמון זה דבר המוסיף אבל, וחכמים אסור לטמון גם דבר שאינו מוסיף אבל בשבת, ואיך זו חקירות, בסדר? פרק עירה במסכת שבת, פרק שלישי, הוא פרק מורכב מאוד בגלל החקירות. ככה וככה, ותבוא מכאן ותבוא משם. אז מה התועלת בחקירות האלה? התוצאה המעשית של מה אני אעשה בשבת, האם אני אשים בתוך השמיכה או לא אשים, האם אני אחסה את הסיר או לא אחסה? התוצאה המעשית, איך אני אניח את התפילין, האם אני אצבע את הרצועה בשחור או באפור, או שהעיון יותר חשוב מהתוצאה המעשית. יש דברים הראשונים שזה חלק א' שתלמידם יוקר גדול מצד עצמו. זה חלק א' מקביל, מפני שהנושא שלו הוא חשוב מאוד כמו העיון באלוקות. זה לימוד שהנושא שלו הוא חשוב מאוד, משהו עליון, נשגן. זה דברים, זה חלק ראשון. חלק השני זה התהפך. אם בלימוד הכללי היה תוצאה מעשית ובגלל זה היה ערך ללימוד, פה הלימוד, ערך הלימוד גדל, גובר על התוצאה המעשית. אפילו אם התוצאה המעשית היא פחות מרכזית, הערך הלימוד גובר. למשל, בוא ניקח איך מקדשים את הירח ביפן או באנטארקטיקה. איך עושים קידוש לבנה באנטארקטיקה? יש לבנה, אין לבנה? מי נמצא באנטארקטיקה בשביל לשאול אותנו את השאלה הזאת? אף אחד. אולי אולי יהיה מישהו, השאלה אם הוא ישאל אותנו, סביר להניח שהוא לא יגיע אלינו. זאת אומרת, זה עיון, זה עיון מחקרי בשביל תוצאה מעשית מאוד מאוד רחוקה. מה קורה אם יש ייבום במקרה של שני אחים שאחד מהם הוא ככה וככה? הרבה פרטים אנחנו חוקרים בהם, זמן שהמקרים הם מאוד מאוד נדירים, ולא בטוח בכלל שיבואו לשאול אותנו דווקא, אבל בכל זאת חוקרים. למה? כי עצם החקירה היא חשובה. כל דבר תורני, עצם הלימוד יש לו ערך. נכון? 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 לגרוס תהילים. זה פחות לימוד, כן. צד העיון, לימוד תורה, כן. תהילים הוא ביקש, דוד המלך, דוד המלך עליו השלום, ביקש שיחשב אמירת תהילים כמו עיסוק בנגעים והעולות. אבל בספרים כתוב שלא, לא סיפרו לנו אם הקדוש ברוך הוא נהנה לו או לא, או לא הסכים לו או לא. אז אנחנו לא יודעים. באמת שאלה גדולה. בכל מקרה, הרב כותב, נפגשנו כבר, שביטול תורה לפעמים זה שהאדם הוא נחשב, מי שיכול לעלות מחשבתו בפרק זין, עוד ב', ביטול תורה נחשב לכל אדם לפי, כפי מדרגתו. מי שיכול לעלות מחשבתו למדרגה גדולה, והוא לא, לא עולה למדרגה גדולה, זה ביטול תורה. זאת אומרת, אדם שיכול לחקור חקירות, והוא במקום זה קורא תהילים, אז יכול להיות תביעה עליו. אני לא, לא סוכן של הקודש ברוך הוא, אבל במקרים מסוימים ודאי שיכול להיות תביעה. למה לא עסקת? המדרש אומר, כן, באים לאדם, האדם בא, אז שואלים אותו, תורה למדת, משניות למדת, תלמוד למדת, זה למדת, זה למדת. זאת אומרת, יש תביעה מבין אדם, תלמד, אל תישאר בדבר מסוים שהוא נחמד לך. אם אתה יכול, אם המוח שלך מסוגל, אל תישאר באמירת תהילים כל החיים. אז זה ידוע, אנחנו כל פעם שאנחנו שומעים על אדם חולה, אז מה אומרים? תגיד תהילים, תגיד תהילים, נכון? החתם סופר, הוא יצא פעם מביתו לישיבה להגיד את השיעור, באה נשתתחה לפניו אישה, התחילה לבכות, מה קרה, מה את רוצה? הבת שלי יושבת על המשבר, היא צריכה ללדת, ואז לא היה את כל האמצעים של היום, אם התינוק לא יוצא, זה סכנת מוות ליולדת ולתינוק, שם ירחם, חס ושם. ורבי, תצילני, מה אתם חושבים? הוא אמר, אמר לה, את השיעור הזה אני מקדיש לרפואתה. ומה היה? ילדה, ילדה בשלום. אז הוא לא בא ואמר, טוב, לפני השיעור נגיד פרק תהילים לרפואת היולדת. כי יש ערך גם ללימוד תורה לעזור לאנשים. זה לא פחות חשוב. זאת אומרת, אם מקדישים לימוד לרפואת פלוני או פלוני מסוים, זה יכול לפעול כמו אמירת תהילים. יש זמנים שאמירת תהילים פועל יותר, זמנים של לימוד תורה פועל יותר, חשבונות אלוקים, כל דבר תלוי בהמון גורמים. אז ערך הלימוד הוא גדול מצד, הוא החקירה בהם חשובה עוד יותר מערך המעשה, מפני עצם עבודת העיון בהם. חשוב מאוד לעיין בדברים אפילו אם אין להם כרגע ערך מעשי. אז זה הדבר השני, בסדר? ואז הוא מסביר, והרי כל דבר של תורה, אפילו דקדוק קל והנהגה ישרה, יש לו ערך חשוב מצד עצמו, יש לו ערך חשוב, ועל כל פנים בהלכות קלות כענייני דרך ארץ וכדומה, יש לומר שהתלמוד בהם נערך בחשיבות עוד יותר מהמעשה. אז יותר חשוב הלימוד מאשר המעשה. מה זה ענייני דרך ארץ? דרך ארץ שקדמה לתורה. יכול להיות שלומדים איך אברהם אבינו, הכנסת אורחים מאברהם אבינו, זה הלכות דרך ארץ. הלכות זה הלכות נימוסין בגמרא, יש שלא חותכים על גב היד, ולא כל מיני הלכות, שהלכות מה לעשות, מה לא לעשות, איך להתנהג, איך לא להתנהג. כן, אבל זה לא תלמודה מכר גדול מצד עצמו, כי זה לא דברים שעוסקים באומו של עולם. למה זה סתיר? כי יש...
הוא אמת.
הוא אמת, אבל... תראה, אדם שעוסק עכשיו בלימוד ניקח, שוב, לימוד דברים ש... חושן משפט. והוא רוצה להיות דיין. אני לא בטוח שזה הדוגמה פה. יכול להיות שהדוגמה פה היא צריכה להיות לימוד פנימיות. לימוד הנהגה אלוקית, הנהגות אלוקיות. מצד התורני שבדבר. זאת אומרת, הוא יושב ומעיין וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. בדרכי הגאולה. זה עיון בדברים שיש להם ערך עליון. מצד מעמדם העליון. אדם שלומד איך להחזיק, איך לחתוך עם הסכין. או איך, או דיבר, הבאנו כמה דוגמאות, כן? כן. זה תורני, זה התורה. זה חקירה תורנית. הרגע שהחליטו להתייחס לזה בה. התורה זה תורה. הכנסת אורחים. אז הדברים פה הם דקים, אין ספק שהדברים פה הם מאוד דקים. אפשר לבוא מכיוון אחד, לבוא מכיוון שני, אפשר לקחת חלק מהדברים שאמרנו בכותרת אחד, להכניס אותה לכותרת שנייה. אין ספק שפה יש איזושהי דקות שהיא לא סגורה. אבל הרעיון שבתורה יותר חשוב הלימוד מהמעשה. זה ראינו גם בהתחלה, ראינו זה כל הזמן. ראינו זה לעשה נשמע בהתחלה, שהקישור אל ערך הלימוד הסגולי, והלאה והם. ואז הסוג השלישי, ועל כל פנים אינו נופל בערכו מלימוד בדבר שאינו נוגע כלל למעשה. וגם נושא אינו חשוב כל כך. האם בני ישראל במדבר הקריבו נסכים או לא? חשוב או לא חשוב? מה נפקא מינה? מה יוצא מזה? היה לפני כמה? 2600? יותר. קיצור, אז 3,000 שנה. אז אם כן, מה זה כל כך חשוב? בכל זאת יש איזה דיון, דיון? דיון חשוב? דיון גדול? כי זה תורה. תורה היא ללמוד אני צריך. שוב נפקא מינה מעשה. אין לי זה שום נפקא מינה מעשה. ועוד הרבה דיונים כאלה. וזה לימוד בדבר שאינו נוגע כלל למעשה, וגם נושאו אינו חשוב כל כך, כי זה דבר שלא נגיע אליו. בעזרת השם יבנה את המקדש, תהיה לנו נסכים, אבל מה זה קשור לזה שהם הקריבו או לא הקריבו במדבר נסכים? אז אלא מפני חשיבות עצם עסק ידיעת האמת וברורה, ואז זה מקביל לנושא השלישי. מה היה הנושא השלישי? הסוג השלישי בהתחלה. עצם החוכמה, נכון? עצם מציאות החוכמה. אז זה מקביל לשם. זאת אומרת, מפני עצם חשיבות עסק ידיעת האמת וברורה, וכמו שנמצא בלימודי חול של הפרטים ההיסטוריים, וכן ידיעת השפות, גם העתיקות וכדומה, שבלימודי חול אנחנו רואים שיש ערך בלימוד שאין לו שום עניין, רק ידיעה כלשהי. קרית, לא מעשית בכלל. יש לזה ערך. וכדומה, שכל לימוד שכללו מועיל, גם כל פרטיו עם השלמה ותוספת להדר השכל. המין האנושי, הסוג האנושי, אוהב לדעת. חשוב לו לדעת. וזה הדר השכל. אנחנו יודעים מה יש בחלל. מה זה חור שחור. יודעים? לא הכל, אבל לומדים, חוקרים, חשוב לנו לדעת. את הכללים, את החוקים של כל הדברים האלה. ומזה אתה דן קל וחומר על כל דבר פרטי של תורה שלמה שלנו, כמה יקר וחביב צריך הוא להיות. אם בדברי חול יש עניין לדעת, לדעת דברים, אפילו שאין בהם שום עניין למעשה ושום כלום, שום נפקא מינה, וזה בדברי חול, אז מה קורה בקודש בתורה? אם בחול קל וחומר בקודש. ודאי שבקודש יש בזה עניין גדול מאוד, אפילו אם אין שום נפקא מינה ושום תוצאה מעשית לעיון הזה. והוא פחות נראה חשוב מהעיונים האחרים. אז אם כן יוצא שיש בלימוד תורה עניין אחר לגמרי מהלימודים הלימודי חול. בהתחלה נראה פה שערה בשבה ביניהם, אחר כך התוצאה היא שונה לגמרי. נראה שהרב סידר שלוש סוגים, שניים שהם שלוש בלימודי חול, אחר כך שניים שהם שלוש בלימודי קודש. וקל וחומר, מזה אתה דן קל וחומר. כן, מזה אתה דן קל וחומר לתורה, שבתורה זה עולם אחר. בתורה יש ערך לתורה בכל מקום שהיא ובכל עניין שהיא ובכל פרט שהיא. בעזרת השם נגיע, תפתחו פרק ת' באות ואות ת' ותראו שהוא כותב, לפעמים שלומדים דברים קטנים והתפעלות מרובה כזו שרשומה על הנפש פועל כולה, היה העניין הזה הקטן גבוה שבגבוהים מתגשם את הדעת. זה היה צריך בכל זאת, כן, כל אחד לפי מידתו. לפעמים יש עניינים שהם קטנים, עניינים שהם גדולים, בכל זאת יש איזושהי עדיפות בתורה לעניינים, אבל בתורה זה אחרת, זה לא כמו בחולים, זה נמדד בצורה אחרת. בואו נראה בקובץ בשמונה קבצים, באות בקובץ ח', באות ר' מ' ח', ומה חברים. יש לו פה כמה דברים שהם על אותו עיקרון. לא, אין, זה סליחה. רגע. כן, ח' ר' ח', כן. זה עמוד תף עין זין. בסדר? כל העבודה, כל התורה, כל החוכמה, כל המוסר, כל כוננויות העולם כולן. הנה, אז כל החוכמה, מה תכלית החוכמה? דיברנו פה אצלנו, אמרתי לכם שנראה עוד תכלית עליונה בחוכמה. פה הוא מדבר על זה שיש, מרחיבים שכלנו ומה שמוסיפים על כל פנים ידיעה וציור שכלי שראוי לדעת. תועלת הידיעה, מה העניין בזה? אז דיברנו על זה שהאדם יודע וזה האדם הוא עליון. לא דיברנו על זה, אמרנו שיש בזה גם לטוב וגם למוטב. הנה זה המקור. אז זה הדבר עליון. בוא נראה, אומר כל העבודה, כל התורה, כל החוכמה, כל המוסר, כל כוננויות העולם כולם הינם הכנות להעלות את העולם כולו ואת האדם בכללו למעלת הדבקות האלוקית. זה הסיבה להגיע הדבקות האלוקית, סיבה של כל החוכמה, כל המוסר, כל כוננויות העולם, כל העניינים, כל ההכנות, הכל זה להגיע לחוכמת, למעלת הדבקות האלוקית. ו הוא מביא גם בהמשך פה הכל אחוז בקודש הקודשים. בסדר, אז זה הסיבה העליונה של כל הדברים, להביא איך מגיעים לדבקות האלוקית מתוך הכרת חקר האוקיינוסים. איך אומרים, זה הרמה להנחתה, כן? עדיין שחקר האוקיינוסים מביאים להתפעלות מהמעמקים, מהדברים הנפלאים שיש באוקיינוסים. אין ספק שהכרת העולם היא מביאה להבנה שיש תבונה אלוקית בעולם, שיש בורא ומנהיג, שיש יוצר, יצור העולמי. ככל שאנחנו יותר מבינים את החוקים של המערכת העולמית, אנחנו מבינים שיש יותר יד מכוון. יותר מבינים שיש יד מכוון. וזה נקודה אחת. עכשיו תראו עוד משהו נחמד מאוד. באות רש ה' בקובץ ז', קובץ ז', אות רש ה'. וקצת ככה לסיים באיזה נימה מעניינת. העולם מחזר אחרי חוכמות, הבנות וידיעות מחודדות. זה מה שאנחנו עוסקים כל הזמן, ואולי אני אכניס פה עוד סיבה אחת שיש לידיעת העולם, להכרת העולם, מצד הערך של האדם שהוא חי בעולם, שידע את האדם, הוא צריך לנהל את העולם, שידע איך לנהל את העולם, שידע איך להתנהג. חוץ מלהסתכל בנמלה, צניעות מחתול, חריצות מנמלה, דרך ארץ מיונה, שמה איך זה שם, כל הרשימה. זאת אומרת, יש בטבע המון חוכמה. ולימוד הטבע הוא לימוד, יש פה חוכמה אלוקית. הוא עשה את הכל, וזה חוכמה אלוקית, אז שוב אנחנו חוזרים לדבקות האלוקית, אבל יש גם בדרך כמה דברים בהכרת הטבע. ולימוד הטבע פה הוא לוקח לכיוון שונה לגמרי, הופך את הכל ובזה נסיים. תראו איזה יופי. העולם מחזר אחר חוכמות, הבנות וידיעות מחודדות. בסוף כל סוף עיקר נקודת החיים סובבת על העתיד, על החינוך של הדור. והחינוך הוא הטיפול בילדים, בקטנים. באופק שכלם, הלא הוא כל כך כה? אז עד שכל המון הרחבות של המדעים ושל ההתעמקות שלנו עליהם לא ייגש. אולי צריכים אנו לדעת מזה שבאמת לא חוכמה והגיעה רבה היא מאשרת אותנו, אלא התום של הילדות, וזהו אושרנו. תבינים מה הוא עשה פה? הוא אומר, העולם מחפש חוכמה וחריפות וחידוד ושכל, אבל הרי עיקר נקודת החיים זה העתיד, והעתיד צורב על הטיפול בילדים הקטנים, והילדים הקטנים הם לא מסוגלים לתפוס את החוכמה. אז מה זה מלמד אותנו? מלמד אותנו שבאמת לא חוכמה וידיעה רבה היא עושה אותנו מאושרים, אלא האטום של הילדות. היא המאשרת אותנו. התמימות הילדותית. זאת אומרת, החוכמה זה טוב, זה חשוב, זה יש ערך לדעת הכל ולחקור הכל, אבל מה שעושה אותנו מאושרים זה האטום של הילדות. זה מה שעושה את הבן אדם. מאושר.